Vine. והנה הוא חוזר ומקשה, שהרי בעוון שמיטה גלו ישראל, זה קצת דו שיח של חרשים. מה, הריטב"ז אומר, אבל זה פוגע בשמיטה, אבל זה פוגע בשמיטה, אבל זה פוגע בשמיטה. הרב אומר, שמיטה היא הקדושה של ישיבת עם ישראל בארץ ישראל, ואם מה שיביא לישיבת עם ישראל בארץ ישראל זה יותר מכירה, אז יותר שמיטה מאשר לשמור שמיטה, שיש אומרים שהיא דרבנן, יש אומרים שהיא בכלל מידת חסידות אפילו לא מדרבנן בזמן הזה. זה כמו היום אלה שקונים מחמאסניקים, ממש, כאילו קונים פירות וירקות, מחזיקים אותם בזה, ממש, אומרים שהיתר המחילה זה לא תכונן. כאילו מה, להחזיק פה את המחבלים זה הכי לא תכונן שיש. טוב, והנה, הוא חוזר ומקשה, שהרי בעוון שמיטה גלו ישראל. כבר אמרתי כמה פעמים לכבוד גאונו, שאני רואה שדרך שיש בה הטיה כלפי חסד, דווקא היא תביא את קדושת השמיטה לארץ ישראל, וממילא תגרום שיהיו אחינו בני ישראל האהובים לטועים בארץ הקודש. עכשיו הנה, מה שאמרתי בעל פה, ובכלל, בשביל הוראת כולה של אותם שאי אפשר להם לחיות באופן אחר, אמרנו זה היה פיקוח נפש באמת, בפרטים של דרבנן, בשביעית דרבנן, כי מלאכות דאורייתא הרב לא התיר לעשות גם אחרי ההיתר. מלאכות דאורייתא זה זריעה, קצירה, בצירה, זמירה, זה הרב לא יתיר בכל מקרה. אז מדובר על פרטים של דרבנן, בשמיטה של דרבנן, זה מה שנקרא בהלכה תרי דרבנן, שזה בכל מקרה מתירים. ואם זה על ידי ההפקעה, וזה לא שהם עובדים בקרקע של ישראל, בדרבנן שבדרבנן הזה, אלא מוכרים את זה לגוי. חלילה להקדוש ברוך הוא שיגרש בשביל כך את ישראל מארץ ישראל. והתוספות הוכיחו בסוטה שייחוס מלך הוא מהתורה. למה? מדין נגזרה כליה בשביל שיחניפו לאגריפס. ואי אפשר לומר שעונש גדול כזה יהיה מדרבנן. מה כתוב שבשעה שיחניפו לאגריפס ואמרו אחינו אתה, אחינו אתה, אז נגזרה כליה על ישראל, נגזר חורבן. אז אומרים התוספות, סימן שזה מדאורייתא. כדרבנן לא היה נגזר חורבן. חכמים לא גזרו גזרות כדי להחריב את בית המקדש. הסימה זה מדאורייתא. והגאון שהגת אריה הוכיח מזה שברכת התורה היא דאורייתא, שאם הייתה מדרבנן לא עבדה הארץ בשביל שלא ברכו בתורה. הגמרא אומרת על מה עבדה הארץ, על עזבם תורתי, שלא ברכו בתורה תחילה. אומר שהגת אריה סימן שברכת התורה היא מדאורייתא, בגלל שאם זה היה מדרבנן לא הייתה עובדת הארץ על איסור דרבנן. טוב, רבנן לא תקנו איסורים כדי שתובד הארץ. הרי שאין חשש בשביל איזה הקלה בדרבנן לגלות ישראל חס ושלום. וקל וחומר שאין מקלים חלילה בשעת נפש. זה לא עכשיו איזה קלות דעת, טוב לא משנה. כי אם בהוראת שעה וביראה גדולה, אז בוודאי יותר מראה הוא צדיק, רק שהוא רב חסד הוא... ויש די כוח בכל ההתנצלות להעמיד סנגורים טובים על ישראל כשהיו מוכרחים להשתמש בהוראת יותר זה. וכל וחומר כשעשו אותו על פי הוראת חכמי הדור, כן, בזמנו הרב יצחק בן חנה ספקטור ועוד, אף אם היו מועטים, נגיד שרוב גדולי הדור היו נגד, על עמידותיו של הקדוש ברוך הוא, שאפילו תקצ"ט, כלומר 999, אומרים לו חובה, כלומר מלאכים, 999 מלאכים מאלף דנים את האדם לכף חובה. ותף תף קוף צדיק תף, 999 חלקים מאלף, מאותו מלאך, גם כן לחובה. רק אחד מאלפי אלפים לזכות, כלומר אחד חלקי מיליון, אומרת הגמרא, הוא ניצל. ובוודאי לא יוכל כבוד גאונו לומר שבכל ההתנצלות הרבה, אין בה לכל הפחות כלפי הסומכים על ההיתר. חלק אחד מאלפי אלפים בזכות. כמעט אפילו אחד למיליון אתה לא יכול לדון לכף זכות, ולכל היותר הינם דומים לשוגגים, וחלילה לשמוע יתברך שיחשוב שוגג כמזיד, אז ודאי שעל שגגה לא תחרב הארץ. ומה שכתב, שעל פי סוד השם, על הקדושת השביעית פועלת גם בזמן הזה. מה הראיה? עד שאין עוברים תיקון רחל בחצות של שנת השביעית. זאת אומרת, אומר הרדב"ז, בסדר, אתה אומר, אומר הרב קוק, אתה אומר ששמיטה לא חלה בזמן הזה דאורייתא. אז ממילא זה לא בעיה לעשות יותר מכירה. אבל קדושת השמיטה היא גם בזמן הזה. הראיה שגם בזמן הזה מקובלים שומרים וצדיקים שומרים תיקון חצות בלילה. אז תיקון חצות מחולק לשניים, תיקון רחל ותיקון לאה. שתיקון רחל הוא יותר קינות ומזמורי תהילים של ממש על החורבן, ותיקון לאה זה יותר מזמורי תהילים של צמא לך נפשי, נחשפה וגם גלתה נפשי לחצות השם וכו'. אז בשביעית, כיוון שהיא כמו שבת, אז לא אומרים תיקון רחל, כי קדושת השביעית מרככת. אז אומר הרב, יאמין לי אדוני שכל אלה הגדולות והנשגבות שנאמרו בקדושת השביעית בזמן הזה לא נאמרו דווקא על ידי הקיום של פרטי המעשים. לא בגלל זה השמיטה חלה, יש קדושת שמיטה. שהרי בזמן שלא היו ישראל בארץ ישראל ולא נתקיימה מצוות שביעית כלל, גם כן חלה קדושה זו. רק שלא היו יישובים חקלאים בארץ, אז גם לא אמרו תיקון רחל בשנת שמיטה. אז זה לא קשור אם החקלאים בארץ עובדים או לא עובדים. העיקר תלוי בהתפשטות הקדושה על פי מדרגות הזמנים. שהם הולכים ובאים להוציא מן הכוח אל הפועל אורו של משיח. שיתקדש שם השם יתברך שמו מסוף העולם ועד סופו, וכולם יעשו אגודה אחת לעשות את רצונו ולבב שלם. ועל שם מה שישראל מכינים עצמה באמונה וציפיית ישועה לאורו של משיח וחזרת קדושת ארץ ישראל מכונה, שאז ישובו השמיטים והיובלים כדינם, מאורה זו יונקים כל התיקונים שנעשים בכל העולמות, בעולמות העליונים, בכל מדרגותיהם. הרי עכשיו אומר הרב לרדב"ז, מה זה יישוב הארץ? הכנה למה זה? הכנה לרוב יושבי עליה וחזרת חיב שמיטה דאורייתא. אז אם נחזק את היישוב, אנחנו מקדמים את השמיטה דאורייתא. על כן, כל מי שעושה פעולה להרחיב את גבול ישראל, ושיהיה מצידו גורם לקרב את קיבוץ ישראל לארץ ישראל, וזה גורם מהירות בגאולה. כי קיבוץ גלויות קיים עלינו שהוא קודם לביאת המשיח. נכון? מכירות את תפילה 18. קודם סנס לקבץ גלויותינו, אחרי זה עצם מחדיבית זכה מרת לצמיח. אז קיבוץ גלויות קודם לביאת המשיח. לא משיח בא ומקבץ גלויות, מתקבצים לארץ ישראל, ואז השיב השופטינו כבראשונה, ועל הצדיקים, וצמח דוד. אז אדרבה, אז מי שעוסק בקיבוץ גלויות, ובלאפשר לעם ישראל להתיישב בארץ ישראל, הוא זה שמביא את המשיח. ואורן של ישראל, הוא הולך באור כמעה כמעה. כמו שאמרו זה על הדמיון של קריצת לשחרה, כלומר כמו, כאילו, בגלות, אנשים היו בעומק הגלות, ואין להם כזה דמיון, אין להם כזה דימוי. כאילו הגלות זה כמו הפסקת חשמל, ואז בא מישהו, מרים את המתג, או... כי בבת אחת עוברים משיא הגלות לשיא הגאולה. מה נעשה? שקדוש ברוך הוא לא חושב ככה. ובגמרא, חז"ל כבר ידעו שזה לא יהיה ככה. והדימוי שלהם היה לזריחה. זריחה זה לאט לאט, ועוד יש ערפל. כלומר, גם כשהשמש כבר זורחת, אז לא שורים הכל צלול, עוד יש תהליכים. אז מי ששותף במשמרת שלו עושה את המיטב כדי לקדם את הגאולה בשלב שבחייו, אז אדם כזה הוא מתקן באמת את קדושת הייחוד העליון של יסוד שביעית. כלומר, אומר רב לרדב"ז, אם אתה כבר דבר איתי על היסוד המופשט, אז מי שעוזר ליישוב הארץ הוא הרבה יותר מכוון כלפי היסוד המופשט הרוחני של שביעית. ואין קץ להתענוגים הקדושים העליונים שמתרבים על ידי זה. והם מושפעים על שורש נשמתו של מי שעוסק ביישוב הארץ ונשמת כל ישראל. ולהפך, מי שגורם חס ושלום לדחוק את רגלי ישראל ולמעט את קיבוצם של ישראל לארץ ישראל ומאחר מצידו, כלומר הוא לא יצליח באמת, אבל את החלק שלו הוא גורם עיכוב, הוא מאחר מצידו את הגאולה. ובין אם אהנו מעשיו או לא, הרי לא יעזרו, בסוף תבוא גאולה. אבל מנפשו ומכל שורשי נשמתו הוא מונע הורים גדולים. שני דברים בטוחים בגאולה. עם כל הערפל והעמימות שיש במושג הזה גאולה, שני דברים בטוחים. שהיא ודאי תבוא ושהרבה תלוי בנו. זה נראה כאילו סותר, אבל זה ממש משלים. ודאי שתבוא גאולה, ודאי שאנחנו בתהליך של גאולה, וודאי שהמון תלוי בנו. מרדכי אומר את זה לאסתר על הגאולה שלהם. בשיא המשבר יש גזרה חתומה, הפתרון היחיד שנראה לעין זה אסתר, ואסתר אומרת אני לא יכולה. אז נסתמו כל השערים, זהו, כאילו המוצא האחרון הריאלי נסגר. אז מה אומר מרדכי לאסתר? בתוך כל הבלגן הזה והבלבול הזה, דבר אחד אני יודע, את הסוף, את סוף הסיפור אני יודע. מה סוף הסיפור? רווח והצלה יעמוד ליהודים. עם ישראל לא נגאל ממצרים כדי להיגמר פה בשושן. ודאי תבוא גאולה שלמה. אבל מי יודע אם לעת כזאת הגעת למלכות? אם הקדוש ברוך הוא שם אותך בעמדת השפעה, אז עם ישראל ינצל בכל מקרה. אבל אם את לא תשתמשי בזכות ובחובה לעשות את המיטב שאת מסוגלת, אז עם ישראל ינצל, אבל את ובית אביך סובדו. כי לך היה תפקיד ולא מימשת אותו. כן. כי הם אומרים שעכשיו לעלות לארץ כשיש פה שלטון חילוני ויש פה גם סכנה מסוימת, מי אמר שחייבים? מי אמר שאנחנו חייבים לעסוק בהתגלויות? יבוא משיח ויקבץ אותם. כן, אבל עדיין זה לא שכתוב בהלכה שולחן ערוך שכל יהודי חייב לעלות לארץ ישראל. יש מצוות יישוב ארץ ישראל, אבל מי שנמצא בגלות ואומר ש... קיצור, זה אני רק אומר את זה בשביל למד זכות. אז זה לא פשוט, באמת לא פשוט. בפרט בדור שלנו שרואים שיישוב הארץ הוא זה שהכי מחזיק, ובגלות יש הרבה התבוללות, והרבה גם מהבתים כאילו הכי חרדיים. אז פה נגיד שמישהו ילד תלש, שם הוא מתחתן עם גויה והילדים שלו גויים. זה הרבה יותר חמור. אף על פי כן. זה לא עתק הדבק. כל דור יש לו את האתגרים שלו ואת השלב שלו. אבל ודאי שגם בדור שלנו, כולנו נולדנו בדור הזה, כי אנחנו מסוגלים להיות שותפים ולהביא את הגאולה. להביא את הגאולה יותר ברחמים, יותר בטוב. בזכות התפילות שלנו, הרצונות שלנו, הבתים שתקימו בעזרת השם. זה התפקיד שלנו. ואין שיעור לקציצת נטיעות ופירודים שהוא מסבב השם אצלנו. ויראה אלוקים יצא ידי שניהם. זאת אומרת, אומר הרב, אפשר להציב פה שני צדדים, שתי קיצוניות. אחת יכולה להגיד, יש שמיטה, השמיטה הקלאסית, פשוט לעזוב את השדה, לא לגעת בו שנה. ככה צריך להיות. ואם מקימים מושבות חדשות בארץ ישראל, שיעשו ככה. אם לא, לא נהיה איתם בקשר, לא נעזור להם. נאסור את היבול שלו. זה שיטה אחת של הרדב"ז. שיטה שנייה יכול להגיד, לא, המצב קשה, צריך להתיר, תבוא לקראתם. זה... מה אומר הרב? יראה אלוקים, כמו שאומרים בהרבה הלכות שיש בהם צדדים, יראה אלוקים יצא ידי שניהם. ודאי, אם צריך להתיר, תתיר, אבל תעשה את זה באופן כזה, אבל גם במקביל תעודד את כל מי שיכול לשמור, שישמור. אומר רב, זהו מי שמשתדל להחיות בפועל את כל פרטי קדושת השביעית, גם הזמן הזה, כמה די אפשר. הוא משתדל גם כן לקרב במעשיו ובהשפעותיו, שצמיחת קרן ישועה והתגלות אורו של משיח צדקנו, יהיה בזמן יותר קרוב. שאז מי שמשתדל לעשות ככה, שהאורות פועלים בשפע קדושתם, אפילו אם חלילה בפועל לא אנו מעשיו. נגיד שהרב אומר, אני נותן את היתר שלי, בסוף אם כן יקצרו בצורה שאסרתי. אז כאילו מה הרווחת? א', הרווחנו שזה היה קרקע ברשות גוי, וקרקע ברשות גוי פתורה משמיטה, אבל עשיתי השתדלות. כי אין שיעור וערך לכוחה הרוחני של מחשבה טובה בעניינים קדושים ונשגבים הללו. התפקיד שלנו בעולם, וזה כלל חשוב, הוא לא להצליח בשום דבר. הוא לא להגיע להישגים בשום תחום, גם לא רוחניים. התפקיד שלנו הוא להשתדל בצורה נכונה. זה הכל. זאת העבודה שלנו. לעשות את מירב ומיטב ההשתדלות שלנו. כל השאר מדי שמיים. מה כשהוא יעשה עם זה? זה כבר עליו. אנחנו צריכים לעשות את ההשתדלות שלנו. טוב, הנה, חברון. ממי לומדים הלכות הכנסת אורחים? ממי לומדים שהכנסת אורחים גדולה מקבלת מהשכינה? מאברהם אבינו, נכון? כי הוא עומד ומדבר עם השכינה, והוא רואה אורחים, הוא אומר, חכה רגע על הקו, יש לי אורחים. אז מזה לומדים שהכנסת אורחים גדולה מקבלת מהשכינה. מה זה הכנסת אורחים? אנשים שצריכים לתת להם אוכל ושתייה, לתת להם לנוח. אבל מי היו האורחים האלה? מלאכים. הם באמת היו צריכים לאכול? זה לא שאברהם אבינו עשה להם טובה. הם עשו לא טובה שהם עשו את עצמם כאילו הם אוכלים, של לעשות לו ג'סטה. אז אומר רבי צדוק סימן שהעיקר זה השתדלות. כי עם ההשתדלות של אברהם להכניס אורחים, לומדים הלכות הכנסת אורחים, למרות שבסוף הוא לא הכניס שום אורחים. חלילה, השתדלות זה אומר לעשות את מיטב ומירב המאמצים. אבל גם צריך לדעת שהקטריון של ההצלחה הוא לא חיצוני. מה שקובע אם הצלחתי זה לא עם הציפיות שלי התממשו, אלא אם באמת עשיתי את מיטב ההשתדלות. אז זה לא נותן הנחה במאמץ, בהשתדלות. אבל אם עשיתי באמת את מיטב ההשתדלות, הצלחתי 100%. ואם זה יצא כמו שתכננתי או לא, לא משנה. כי זה לא עליי. לא עליך המלאכה לגמור, ולא אתה בן חורין יבטל ממנו. התפקיד שלנו הוא להתחיל. אבל להתחיל בעוצמה כזאת שבאמת תבנה כלי לסייעתא דשמיא. ואם בסוף לא הייתה סייעתא דשמיא? משמיים. אבל אני שלי עשיתי, אם התאמצתי. טוב, מה הקריטריון? איך נדע? כמה להתאמץ? כתוב בתורה. השם כותב לנו בתורה איך הוא רוצה שנעבוד אותו. בשמחה ובטוב לבב. אז צריך לעבוד בשמחה ובטוב לבב. כלומר, מה הסימן שאני במקום נכון בעבודת השם? שאני מרגיש מאמץ, אני מרגיש השקעה ואני שמח. כי מי שלא מרגיש מאמץ, סימן שהוא לא באמת עובד. ומי שלא שמח, סימן שהוא לא עובד נכון. אז העבודה הנכונה היא עבודה בשמחה, כי זאת עבודה שמתאימה לי. אז לגבי החלק הראשון, אז החושב בקשרים זה לא טוב, גם אם הקשרים האלה זה היה אני. יש לנו רצון טוב, אז לא צריך לחשוד בעצמי שאולי לא התאמצתי מספיק, כי אם הייתי מתאמץ יותר, אולי הייתי נשבר מזה, וזה היה מרחיק אותי יותר שמקרב. מותר להאמין לתחושות הטבעיות שלנו, בשום מקום לא כתוב שלא. צריך לבדוק שזה עושה חשבון נפש. אבל גם, אבל מתוך חשבון נפש נקי, כמה שאפשר, צריך להאמין בעצמנו. ולגבי השמחה, זה כן תנאי. כי אם אנחנו לא שמחים, משהו פגום בעבודת השם שלנו. ככל שדבר יותר קשור לחיים, הוא יותר משמח. נכון? אפילו אוכל משמח, עושה מצב רוח טוב, כי הוא מחזיק את החיים. שמחת חתן וכלה, שמחה הכי שמחה, כי מביאה חיים. עבודת השם, זה מפגש עם מקור החיים שמשפיע חיים. אז לא יכול להיות שלא נהיה שמחים שם, אין אם כן, אנחנו לא מבינים מה זה עבודת השם. אז צריך ללמוד. ברוך אתה, אדוני מלך העולם, של כל יום. יש פה אולי אורחות צדיקים? שאני אמצא. הנה. וכל העושה המצוות בשמחה, אורחות צדיקים הוא אחד מגדולי הראשונים, אנחנו לא יודעים מי, אבל הוא היה מהראשונים, כי מזכירים אותו כבר הראשונים שלמדו אותו. וכל העושה המצוות בשמחה, יש לו שכר 1,000 ידות יותר ממי שהמצוות עליו למסע. כלומר, שני בני אדם מקיימים אותה מצווה. אחד עושה אותו בשמחה, אחד עושה אותה צריך, אבל בשמחה. אז מי שעושה אותו בשמחה, המשקל הרוחני והפעולה של המצווה בשמחה הוא פי 1,000. עכשיו, זה לא איזה אמרה של תלמידי רבי נחמן, זה אחד מגדולי הראשונים. לא שאני מזלזל בתלמידי רבי נחמן, אבל זה אחד מגדולי הראשונים, שאומר שמצווה בשמחה, המשקל שלו הוא פי 1,000. אז השמחה זה לא איזה, כן, זה נורא נחמד אם עושים את זה בשמחה, זה מאוד מהותי. כי כמו שאמרנו, כי זה אומר שזה, אני מבין שזה החיים שלי. וזה העיקר בעבודת השם, שנדע שזה החיים שלנו. כי אם זה לא החיים, זה נטל נורא כבד על החיים. זאת אומרת, יש אנשים שהם בעצם חילונים שומרי מצוות. בעצם הרצונות שלהם הם רצונות חילוניים. רק יודעים והם מאמינים שהתורה אמיתית, אז הם רוצים לממש את הרצונות שלהם במסגרת ההלכה. כלומר, ההלכה היא המסגרת, והרצונות שלהם זה העיקר. אבל הרצונות שלהם זה אותם רצונות כמו של בחורה חילונית או גויה. רק הם שומרים מצוות. ויש הבנה שהתורה והמצוות ועבודת השם היא החיים. והחיים מרגשים, והחיים משמחים. זה הסימן. יש פסוק בישעיהו, ולא אותי קראת יעקב, כי יגעת בי ישראל. כלומר, הקדוש ברוך הוא אומר, אם הקשר איתי מרגיש מתיש, מעיק, מתסכל, מייגע, שוחק, זה לא קשר איתי, לא יכול להיות. כי הוא כנראה שיש פה חוסר הבנה, מה זה אומר? לעבוד את השם. מה זה לעבוד את השם? עבודה, אומר רב, מלשון עיבוד. מה זה לעבד? זה כמו, נגיד, מישהו מלחין, אבל לא מנגן בשום כלי. אז, מוסר, אז הוא מזמז, יש לו לחן, הוא מזמזם, נותן אותו למעבד, המעבד הופך אותו ליצירה לתזמורת. עכשיו הלחן הזה הרבה יותר עוצמתי, הרבה יותר פועל, הרבה יותר עמוק. המעבד לא הלחין, הוא רק איבד. אבל עכשיו הכל הרבה יותר יפה. מגיעים לו פלטות של עץ לנגריה, יוצאות רהיטים. הנגר לא ברא את העץ, הוא מעבד אותו. עכשיו אפשר להשתמש בו. מה זה עבודת השם? אדם מגיע לעולם במצב שנקרא, בלשון חזל, גולם. גולם זו לא מילת גנאי, אלא תיאור מציאות. גולם, הכוונה חומר גלם. יש לו את כל הפוטנציאל, אבל בצורה גולמית. כמו פלטה של עץ שמגיעה לנגריה. הכל יכול לצאת ממנו. והעבודה של האדם היא לעבד. עבודת אלוקים, הכוונה לעבד את החיים. אז שוב, מה זה לעבד? לפתח, לשכלל, לדייק. זה דבר שאנחנו הכי אוהבים, להיות יצירתיים. עבודת אלוקים זה לעבד את החיים, את הרצונות, את הרגשות, שיהיו יותר ויותר אלוקים, יותר ויותר מחוברים באמת לרצון השם. אז לכן באמת האיכות של ההשתדלות היא העיקר. כי שם עובדים את השם, לא בתוצאות. תוצאות זה בידי שמיים. יותר טוב מכלום, בדרך כלל, ולפעמים יותר גרוע מכלום. כי מי שהוא לא יודע שהוא לא, ומי שהוא לא וחושב שהוא כן, אז מתי הוא יחזור בתשובה? כי הוא חושב שהוא דתי. כנראה אבל זה לא עובר לדור השני והשלישי. הבנים של האלה או שהם מתחזקים או שהם, שלא נדע. כי איך אפשר להעביר משהו שהאדם בעצמו לא שמח? מישהו עשה פעם מחקר, על דתל"שים שגדלו בהתנחלויות. ומחקר על הדעות הפוליטיות שלהם. והם נשארים אנשי ימין. למה? ההורים שלהם היו אנשי ימין כי הם מאמינים בתורה. אבל הם לא מאמינים בתורה, למה הם נשארים אנשי ימין? בקיצור, המסקנה שלו הייתה שמה שבאמת היה אכפת להורים עבר לילדים. כאילו על ההתיישבות הם מסרו את הנפש, אז זה עבר לילדים. ועל דברים אחרים שלא ממש מסרו את הנפש, אז זה לא עובר. קשה להעביר מה שאתה בעצמך לא.
יש הרבה הורים שכן עושים את הנפש,
כאילו
את השוואים,
זה עדיין לא עובד. כן, בסדר, לא אמרתי שזה סיבה לכל הדתל"שים בעולם. הסתרות לשם אלוקינו. אבל זה ודאי שאדם לא שמח במצוות, וזה מקרין ממנו, שלא יתפלל למה זה לא, לא עובר. רוצה להיות?
אם אדם הוא לא במדריה
כזאת,
אבל הוא שואף
כדי שמכן החלק
שלו, הוא לא חי
את זה,
אבל
זה מגמת
חייו.
כן. ככה אומרים, שמי שרוצה שיהיו לו ילדים תלמידי חכמים, אז יהיו לו ילדים שרוצים שילדים שלהם יהיו תלמידי חכמים. אבל מי שלומד, יש סיכוי שילדים שלהם ילמדו. שמעתי מהרב יהושע שפירא, שאומר שהוא אף פעם לא העיר לילדים שלו לתפילה. הם ישבו לידו והוא יתפלל. זה הכל. אם יערים לילדים לתפילה, אז מלומדים שבתפילה אפשר גם לעשות דברים אחרים. למשל, להעיר לילדים לתפילה. פעם, יש סיפור, שילד ישב ליד אבא שלו בתפילה, והילד כזה לא התנהג יפה, ובסוף אבא שלו התפרץ עליו ממש וצעק עליו בבית הכנסת ובייש אותו. ואז אחרי זה ניגש אליו הרב, שכחתי מי זה היה, ואמר לו, היום לימדת את הבן שלך שני דברים. אחד, שתפילה זה דבר חשוב, והשני, שכשאתה עצבני זה לגיטימי להתפרץ ולבזות אנשים ברשות הרבים. זה דבר ראשון, אני לא בטוח שיזכור, את הדבר השני הוא בטוח יזכור. שני משמור. טוב. כי אין שיעור וערך לכוחה הרוחני של מחשבה טובה בעניינים קדושים ונשגבים הללו. והשם יתברך יזכנו לעובדו עבודה בייחוד השלים, על ידי יהוא תמיר ונעלם ברוך הוא, דווקא בשם כל ישראל, הגוי כולו, וכולנו כאחד יתברך באור פניו. יש מדרגה של עבודה בשם כל ישראל. יש עבודה פרטית. אדם בא לעולם, אם הוא יתנהג יפה, הוא יגיע לגן עדן, אם לא, יש עוד מקומות, אז הוא מתנהג יפה, כי הוא רוצה להגיע לגן עדן. אז אי אפשר להגיד שמה שזה עבודה לא טובה, אבל זה גם לא עשי. לעומת זאת, יש מדרגה, שאדם, מה שמעניין אותו, זה להביא טוב ואור וגאולה לעם ישראל. ובכל מצווה הוא אומר בשם כל ישראל, וזה עיקר המטרה שלו, הוא לא עושה חשבונות של גן עדן פרטי. עכשיו, הוא יודע שזה נשאר נכון, אבל לא זה מה שמעניין אותו, לא זה מה שמטריד אותו. מה שמטריד אותו זה באמת לעזור לעם ישראל ולהביא שפע טוב לעם ישראל. אז זה, במסילת ישרים, זה נמצא בחסידות, שזו מדרגה גבוהה יחסית. אבל, מתי זה נחשב? מתי זה נכתב? כשעם ישראל נמצא בחוץ לארץ, במושג הזה עם ישראל הוא בעצם לא קיים בפועל. עם ישראל לא מופיע בעולם כעם. יש קהילות, חוגים, עדות, יחידים, אבל אין עם. אבל בדור שלנו, כשעם ישראל חוזר לארץ ישראל, וכבר יש עם, אז היום לעשות דברים בשם עם ישראל, זה כבר לא נסתר, זה כבר נהיה הבסיס. ככה הרב ציודה כותב בנתיבות ישראל א', יש מאמר שנקרא החסידות והדור. שבדור שלנו מידת החסידות זה הכרחית. זה לא כמו פעם שזה היה לאנשים ליחידי סגולה. זה לא שהתבטל מסילת ישרים. צריכים ללמוד הקדמה, זהירות, זריזות, נקיות. אבל היום זה זריזות וחסידות, זהירות וחסידות, הקדמה וחסידות. כי תמיד החסידות נמצאת כי אנחנו חלק מעם ישראל. כל מי שמתגייס לצה"ל הוא חסיד. כל מי שרוצה לבנות בית ולומד מקצוע כדי לתרום לחברה הישראלית הוא חסיד. רק כמו כל מצווה, חשוב לכוון את זה. שאני רוצה לעזור לעם ישראל. לא רק ללמוד מקצוע שיעזור לי לממש את הכישרונות שלי ולהתפרנס, שזה גם חשוב. אבל זה חלק ממצוות יישוב הארץ. אז חשוב לזכור את זה. טוב, עכשיו שוב הרב חוזר לקשר האישי בינו לבין הרדב"ז. כי אמרנו, הרדב"ז מאחורי אגב ביזה אותו והרבה. ובמכתב הוא כתב קצת יותר בעדינות. רואים לפי התשובה של הרב מה הרדב"ז כתב. ומה שכותב הוד גאון, אדוני, רחימי וחביבי, רחימי זה אהובי, שאמין לו שאהבתו אליי קשה לו לחבותה. כאילו הוא רומז לו כאילו סוג של איום. תדע לך, קשה לי לחבות את האהבה אליך. שלוש נקודות. כאילו, אבל אם תמשיך ככה, אני אצטרך. משהו כזה. ככה זה נשמע. אז אומר הרב, מאמין ומאמין אני בזה. כי כמיים, הפנים לפנים, ואני מרגיש לבת קודש אש אהבתו הקדושה בקרב לבבי ועומק נפשי, ומים רבים לא ישטפוה. וכל העניינים שעברו בינינו, בעניין חילוקי הדעות של ההתנהגות על דבר השביעית, שכוונת שנינו היא ברוך השם רצויה לשם שמיים, ומיני ומיני, כלומר וממני וממנו, התקלס אילה ברוך הוא, השתבח העליון ברוך הוא. אז כל החילוקים לא יחבו את מוקד אש הקודש הזה, שנשרש בממקי הנשמה לברית עולם. ובוודאי יש קשר גדול בינינו ברוחניות, מאחר שכל כך נדבקנו זה לזה באהבה פנימית. והמאורע הזה של חילוקי הדעות הוא רק צירוף וזיכוך להוסיף קדושת אהבת אמת שבינינו. שהיא אהבה קדושה וטהורה, שאינה תלויה בדבר. כי אם לשם השם יתברך באור תורתו, קדושת יראתו ואהבתו. זה הרב.
אני רוצה לשאיפה
שם. מה? שאיפה גבוהה. שנשאף להיות אנשים טובים, שמסוגלים להפליג על אלבונות, ומדברים יפה בכל מקרה ובכבוד לכל אחד. הלוואי זה. מישהו תיאר שבאמת אומר שהרב היה כמו מלאך במידות שלו. ממש לא אנושי. אחד מגדולי המבזים של הרב אחר כך בירושלים, שביזו את הרב מאוד, כולל זריקת אבנים ופשקלים, וממש שפכו עליו משופכים, וכל מיני דברים כאלה. ואחד מראשי המארגנים היה צריך לחתן אחד מהילדים שלו, ולא היה לו כסף. אז הוא כתב מכתב בקשה לאיזשהו נדיב מחוץ לארץ שהיה ידוע שהוא תורם. הנדיב אמר, אין בעיה, אני נותן לכל מי שיש לו מכתב המלצה מהרב קוק. טוב, אותו אחד לא הגיע לבקש המלצה מהרב קוק, אז די כך הוא לא היה חצוף, אבל הוא ביקש ממישהו אחר שיבקש בשמו. אז אותו אחד הגיע גם כן כזה בחיל ורעדה, ואמר לרב, יש בקשה לאותו נדיב, הרב כבר הכיר את הנועל, שהרב יכתוב המלצה. אז הרב התחיל את הנוסח הרגיל, אני פונה לכבודו שיתרום זה וזה. ואז כאילו אומר, מה השם? ואז הוא אמר לרב את השם, והרב כתב את זה ככה, כאילו, והרב ידע טוב מאוד מזה, ומה הוא עשה לו. והרב אומר, מזה הוא ראה את הגדולה של הרב, שהרב פעם בשנייה הראשונה שזה, וואו, כאילו, ואז הרב כותב, כאילו התאפק וכותב. לא, אפילו שנייה אחת לא הייתה. יש מלאכים בעולם. זה לא סתם שהרב מחזיק אותנו לדורי דורות. אז זאת אומרת לשאוף להיות כאלה? לא יודע, אני שואף להיות בן אדם טוב. והלוואי, צריך לדעת, אדם צריך לומר מתי הגיעו מעשה למעשה אבותיי, אבל גם צריך לדעת איפה אני נמצא בפועל. זה גם וגם, זה לשאוף מאוד גבוה ולהתקדם לאט לאט, לא סותר. טוב, בהמשך, יש פה את האיגרת שהרב כתב אחרי שהרדב"ז נפטר. כי הרדב"ז נפטר שנה, בערך שנה אחר כך. והרב כותב, שלום וברכה, ישועה ונחמה וכל טוב סלע, עוד לא הוגלד הפצע הגדול של יגון ישראל בהילקח עטרת תפארת פאר הדור הגאון רדב"ז לצד. בכבדות הבלגתי עלי יגון לשמוח בשמחת יום טוב הקדוש העבר. מה זה אחרי סוכות. בקושי הייתי מסוגל, כאילו, לשמוח בסוכות, אחרי שהרדב"ז נפטר. באלול, נדמה לי. עכשיו תראו את ההמשך. ומה שכתב, שקשה לו לדבר נגד יקשות. כלומר, הוא עשה את זה בלי סוף. הוא אומר, ותדע לך, זה קשה לי. אל יעלה על לבבו התור, כי מצטער אני לשמוע דברי קשות נאמרים לשם שמיים נגדי. עוד פעם, כאילו, איזה דיבורים. כי הלוא המדבר קשות לשם שמיים, עובדו עבודת השם יתברך בזה. ולא יראה עיני בזה שעל ידי אדם ישראל עושה מצווה. לשיטתו. ואם בטבע האדם יש קצת צער על זה, אומר הרב, ואם אני כן קצת, זה כל פעם מצייר אותי שמשמיצים אותי. הלוא נאמר לנו מפי חז"ל, הקדושים, לפום צער אגרא. ונאמן בעל הגמול שישלם שכרנו, מה השכר שהרב רוצה? הנה הוא כותב. בזה שנזכה לעובדו באמת, ולשוב לפניו באהבה בכל לב ובכל נפש. אנו וכל ישראל חברים בלב אחד. זהו, זה היה צ'ופרים שהרב מבקש מהשם, שכל עם ישראל יחזור בתשובה שלמה. יש עוד דוגמה לזה. הרב, היו חילוקי פעם, היום כל המשחטות שוחטות לאשכנזים וספרדים ביחד, כי היום הכל זה מדינה אחת. בזמנו שהיו קהילות ממש נפרדות, קהילת אשכנזים, קהילת ספרדים, לכל אחת הייתה השחיטה שלה. אז הרב פרסם, עכשיו, ונהגו אחרת, כי יש דברים שמותרים לספרדים, אסורים לאשכנזים. אז הרב פרסם שאשכנזים לא יקנו מהשחיטה של הספרדים. אז כתבו נגדו באיזשהו עיתון שהרב עושה פירוד, ומה זה הדבר הזה, וזה. אז הרב כתב להם מכתב למערכת. מערכת נכבדה, שמחתי לראות את הטון החריף נגדי במאמר שגיגת רב. למה הרב כל כך שמח שמתקפים אותו בחריפות? שהוא לי לעדה, כבר זה עדות, על רגש אחדות האומה, ההולך ומפעם בתוך מחננו. ורגש האחדות הזה אומר, והוא לנו עוד חיים. אז אני שמח שהעם ישראל רוצה... חדר, הרב מסביר, בעריכות, שדווקא בזה שכל אחד ישמור את המנהגים שלו נגיע לאחדות, ולא בזה שיתחילו לחפף. טוב. ומה שכותב, שכאבו נעיקר על שאיש כמוני ילך בדרך כזה, דרך מסוכן. אז אומר הרב, מה שהרהיבני בטובו לומר שאני אדם גדול, לא יתעה אותי מלהכיר שפלותי וערכי הפעות, שכלא נחשב. אבל כלומר, הוא אומר שני דברים. שאיש, כאילו, הרדב"ז כתב, שאיש כמוך ילך בדרך מסוכן. אז כואב לי, שאדם גדול הולך בדרך מסוכנת, ואז אולי הוא ייפול. אז חבל לי שאדם גדול ייפול. אז הרב אומר, בשני הדברים אתה טועה. זה שאתה אומר שאני אדם גדול, אני יודע שלא, אומר הרב. אבל הדרך שאני הולך עליה בעבודת השם יתברך שמו, ידע אדוני שהרבה עמלתי עליה. בדמי, בבשרי, במוח עצמותיי, ובכל כוחותיי, עד שאיר השם יתברך ברחמיו את עיניי, לעמוד עליה. זאת אומרת, אפילו הרב היה צריך ממש להתאמץ ולמסור את כל נפשו לגלות את דרך האמת הזאת, עד שהשם יאיר את עיניו באמת לגלות אותה. ואם רב לא היה מתאמץ בכזאת מסירות, איך היו זוכרים אותו בעם ישראל? מתוך הגאון, הר צדיק, הרב קוק, שכולם לומדים אותו כלא ציוני. אבל בגלל שהרב התעקש עוד יותר על האמת, אז הוא זכה לגלות את התורה הגואלת, וזכה להרבה ביזיונות. וזה שעד היום בהרבה ישיבות והרבה מקומות לא מזכירים אותו בכלל ולא לומדים אותו. ואני אומר את זה בלשון המעטה. ולפניי איננה דרך מסוכנת, מסוכנה כלל. כי אם דרך הקודש יקרא לה. ובזוהר אמרו על אורח צדיקים כאור נוגה, אפילו אור חדת, כלומר גם דרך חדשה, דאבדין צדיקה היה, כאור נוגה הוא הולך עבור עד נכון היום. כלומר, הרבה פעמים, בתחילת הדרך, יש כל מיני טעויות, סקיצות, כל מיני כאלה, טעויות של התחלה. אז לעומת אור זה נקרא נוגה, שנוגה זה לא האור הכי מבהיק. אבל כתוב, ואורח צדיקים, כאור שבהתחלה הוא נוגה, אבל הולך באור עד נכון היום. אז גם אומר הרב, נגיד שהדרך שלי מסוכנת, היא תלך ותשתכלל. עכשיו מיד הרב מוסיף, ואני בעוני איני ראוי לשם צדיק, אז לא עליי זה נאמר לכאורה. והלוואי שיזכן השם יתברך שאוכל בלב שלם לומר, כגון על הבינוני. בסדר, אז שוב הרב והענווה שלו. אבל האורח שאני מתאמץ ללכת בה, הוא ברוך השם אורח צדיקים, ואין שום ספק. וכל מי שיתנהג כמוני, והתחבר עמי בתורה, ובעבודת השם יתברך, בחפץ לב ובאמונת חכמים אמיתית, יזכה לראות את האור ואת האמת שיש בדרך ישרים סלולה זו. המוארה מאור חסד עליון. חסד לאברהם, יומא דאזיל בחולהו יומין. ציטוט מהזוהר. שחסד זה לא אחת מהמידות, הוא מופיע בכל המידות. למה? כי עולם חסד יבנה, כל הבריאה היא חסד. אז גם מידת הגבורה היא חסד. וגם המלכות האלוקית היא חסד. זה שהשם מסכים להיות מלך שלנו, זה חסד. למה איפה אנחנו ואיפה אין סוף? עצם זה שהוא מולך עלינו, מבחינתו זה אינוויתנותו. אז הכל חסד. והדרך של הרב היא מוארה מאור חסד עליון, של להסתכל בעין טובה על מה שקורה בדור, אפילו במקומות שנראים הכי רחוקים והכי קשים, אלה שהיו ממש כופרים לאחיס. ובנו את המדינה, את התשתיות למדינה. והחוכמה העליונה דווקא באור החסד היא מהירה. ושוב, ומה שכותב שרואה שמוכן לפניי חירופים וביזיונות, הרדב"ז כותב לרב, תדע לך, יחרפו אותך, יבזו אותך. מעניין מאיפה הוא ידע. איני יודע על מה. העבר, כמה שכבר היה, שכבר ביזו את הרב, אז הוא אומר הרב, העבר, הכל היה מן השמיים, וקיבלתי ברוך השם באהבה. ועל להבא, הלוא אנחנו מקווים להטבת הרי אמרנו, המכתב הזה לא נכתב בשמיטה, אלא 3 שנים אחר כך. אז רב, מה שהיה עם כל הביזיונות קיבלתי. ועל העתיד, על להבא, אנחנו מקווים להטבת המצב של היישוב בכל מילים, בין בגשמיות ובין ברוחניות. ויוכל להיות שלא יהיה צורך כלל היתרים. אולי נזכה לאומר הרב, שבהמשך לא נצטרך. ויזכנו השם יזבח לגדור את גדרות יהודה בלב אחד ובדעה אחת, זה גם לא יהיו מחלוקות. ויהי רצון שימהר ויחיש משיח צדקנו ויורה צדק לנו. הכוונה מידת החוכמה האלוקית. לא חוכמה של בן אדם, אלא החוכמה האלוקית. והחוכמה האלוקית נראה באור החסד. כי אמרנו, כתוב עולם חסד יבנה, כתוב כולם בחוכמה עשית. כנראה שהחוכמה האלוקית וחסד זה קרוב. אצלנו אין קשר בין חוכמה לחסד. אדם יכול להיות גאון, קמצן. אדם יכול להיות מלא חסד, טיפש. נכון? אבל הקדוש ברוך הוא כולו חוכמה וכולו חסד, וזה לא גם וגם. אלא החסד נובע מהחוכמה. כי כל הבריאה היא בחוכמה. נכון? רואים לך הכל מדויק. כולם בחוכמה עשית, וכל הבריאה היא חסד. עולם חסד יבנה. אז זה בא מאותו מקום. רצון האלוקי לברוא, כולו חוכמה וכולו חסד. יש עוד הרבה. זה על פי הנסתר. כאילו בעיקרון, אם ראית פעם את הסיטור של הספירות, אז החסד הוא מתחת לחוכמה. נסתרות להשם אלוקינו. ומה שכתב עוד, שכל האדמו"רים וכל הרבנים יאסרו את היין, שזה דבר נורא והיום, אחרי שעושים את כל ההשתדלויות ואת המכירה, אז בסוף הוא אומר, אז ידאגו לזה שלא יקנו את זה, אז בכל מקרה הם יפסידו. באמת אין האחריות של גרם מזה, כשאחרים רוצים לגרום, מוטל עליי. זה לא איום. זה כמו מישהו אומר, מישהו יגיד, אם לא תיתן לי כסף אני אחל שבת. אם לא, לא יודע, יש מצל לתת לו כסף? הרי בזה מונעים בוודאות חילול שבת. אם לא ניתן לו כסף, הוא יחל שבת. כנראה שהוא באמת יעשה את זה. למה אין מצווה לתת לו כסף? כי זה לא נחשב, זה סתם סחטנות. זה לא, אין מצב שכל דבר עכשיו יגידו, אם לא תעשה ככה, אני אעשה ככה. אז הרב אומר, זה כמו איום של עבירה. אם הם רוצים להזיק, אז שלא יתנו את זה, ואני עושה, אני נוהג על פי תורה.
באמת נגיד,
כי
לא
את
הכסף
שלו שווה. לא יודע. אבל השם יודע, יכול שזה שווה משהו. יש אנשים שהניחו תפילין כי שילמו להם כסף על זה, או לא יודע, כל מיני כאלה, וזה עורר בהם משהו. כי המצוות באמת כל כך נוגעות בנשמה, שמי יודע מאיפה זה יבוא. באמת, יש סיפורים, כאילו, ממש, כאילו, אי אפשר לדעת. אז אין האחריות של גרם מזה, כשאחרים רוצים לגרום, מוטל עליי, אי אפשר לסחוט, ובטח לא לסחוט פסקי הלכה. המרש"ל כותב, רבי שלמה לוריא, מגדולי האחרונים, שלשקר בשם התורה זה ייהרג ואל יעבור. כלומר, להגיד שמשהו כתוב בתורה, לא כתוב בתורה, כלומר, להגיד שמשהו בשם התורה, שזה לא מה שכתוב בתורה, זה ייהרג ואל יעבור. הוא מוכיח את זה מסיפור בגמרא, שכתוב שהרומאים שאלו המוראים, אם זה נכון שכתוב בתורה ששור של גוי שנגח שור של יהודי, זה לא אותו דין כמו שור של יהודי שנגח שור של גוי. עכשיו, שזאת האמת, כך כתוב, יש הבדל. אז הם אמרו להם, לא, זה ככה. והם אמרו, אם זה ככה, נהרוג אתכם. כי מה זה הגזענות הזאת? אז הם אמרו להם את האמת, שבאמת ככה, והרגו אותם. אז שואלים את התוספות, אבל זה לכאורה זה ייהרג ואל יעבור. כאילו, הרי לא כתוב, זה לא משלוש מצוות שחמורות, זה לא גילוי עבודה זרה, גילוי שפיכות דמים. אז אומר המהרש"ל, מכאן לומדים, שלהגיד שקר בשם התורה, זה ייהרג ואל יעבור. כי אנשים מנסים לנחמד את התורה, להנגיש אותה בצורה שמסלפת אותה, זה ייהרג ואל יעבור. כי זה לשקר בשם השם, התורה היא דבר השם. אז להגיד שהשם אמר דבר שהוא לא אמר, זה קרוב לעבודה זרה כנראה. מבין השלוש עבירות, שם זה קשור. כן. נכון? זאת אומרת, זה באמת מכוח נפש, כי כל המוות בעולם בא משם. רק ששם, מה שכתוב שם זה על מתן תורה, בשם התורה שניתנה בסיני. להגיד שזה מה שעם ישראל קיבל. ושם, אצל חווה, זה נכון, זה אותו מודל, אבל בשורש. והקדוש ברוך הוא שמר עד כה את היישוב מכף כל אויביו, בין מישראל, בין מאומות העולם. הנה פה הרב כותב בחריפות. שמי שרוצה להיות אויב של עם ישראל, אפילו אם הוא אדמו"ר או רב, השם ישמור את עם ישראל גם ממנו. גם הוא לא יצליח, הוא לא יצליח, כמו שכל אויבי ישראל לא מצליחים. אנחנו רואים שמעשה שמיים יש כאן, כלומר ביישוב, מהשגחה נפלאה, בניסי ניסים מסותרים במכסה הנהגה טבעית. כלומר, כל מה שקורה בכל תהליך יישוב הארץ, הכל טבע, לא היה שום נס גלוי, והכל ניסי ניסים. כדי שתהיה החלטה באום, שתהיה מלחמת ששת הימים, זה היה כאלה, מלחמת עם הכיפורים, עם כל הקושי, ושבסוף עם ישראל ינצח, היו כאלה צירופי מקרים לא יאומנו, שזה ממש נס. אבל הכל בטבע, לא היה שום נס גלוי, שזה שיא הנהגת השם. שהנס בטבע מתחברים. שהנס הוא שהטבע מצליח, בסייעתא דשמיא, כי השתדלנו. אז אנחנו באמת שותפים בגאולה. ובוודאי, כל מה שיתגלגל, גם בהמשך, יהיה לטובה ולהצלחת היישוב הקדוש ולרמת קרן ישראל בארץ הקודש, בעזרת השם יתברך. טוב, עד כאן להיום. שבוע הבא נסיים, בעזרת השם, ונמשיך לעוד דברים כנראה, כמה שיש לנו. שמחה.